שלום, כאן פבלו טין.
כאן עופר ליברגל.
נמצא איתנו נחמן אינגבר. שלום, נחמן.
שלום.
ואנחנו נדבר היום על ז'אן דארק, הפסים של ז'אן דארק של קאר תיאודור דרייר. בעצם נחשב לאחד השיאים של הקולנוע אילם. וסרט עם שפה, האמת שהוא סוג של אוף מוזר. אני לא חושב שאף אחד עשה שום דבר דומה לו לפניו ולא אחריו, וגם דרייר עצמו במובן מסוים לא, או שלא תסכים.
מה זה הסכים? זה כתוב על כל שעות ושעות מהסרט. זה באמת יצירה מקורית, מיוחדת במינה, ואולי אפילו הייתי אומר פרדוקסלית ואבסורדית. המושג ז'אן דארק קשור אצלנו בדרך כלל עם קולנוע של אקשן וקולנוע עם עשרות ניצבים של קאטים מהירים מאירוע לאירוע וקרבות. אתה לא יכול לדמיין לך לעצמך סרט מתאים יותר לקולנוע מסחרי בשיטה הנורמלית מאשר הסרט ז'אן דארק.
כן, יש את הדוגמה של לוק בסון שעשה את הסרט עם מילה ג'ובוביץ'.
לוק בסון, יש כל כך הרבה. היצירה היחידה ש... שתי היצירות היחידות שמתקרבות לברסון שיוצאות דופן זה כמובן הסרט של ברסון והסרט של ז'אק ריבט.
כן.
אבל כל האחרים הולכים לפיתוי הזה, אתה יודע. אישה שפועלת בשדה קרב, אישה חריזמטית שמצליחה לסוף אחריה גברים אחרי אישה כפולים בגילה, כפולים מגילה. זאת אומרת, היא ילדה בת 16-17, אנחנו לעיתים קרובות קוראים לה בשם שנתנו לה אז, הבתולה מאורלה. זאת אומרת, היא בשלב כל כך ראשוני של נשיות. לא ברור שאפילו היא בת 17, כמו שהיא הציגה את עצמה. סמכותית, חריזמטית, אישה שיכולה לארגן תופעה כל כך קיצונית. ואישה שיוצאת ממדינה שלא רוצה להילחם על עצמאותה, ודרך הקולות האלוהיים שהיא שמעה, היא מצליחה לשכנע צבא גדול כל כך, לצאת לקרבות עקובים מדם כל כך ולנצח. ובנוסף לזה, כשאתה לוקח בחשבון את המשפט הנורא שהיא עברה, זאת יכולה להיות דרמה עלילתית מאוד חזקה, אישה בודדה עם האמת שלה, מול שופטים שמורכבים מאנשי צבא, מאנשי הדת המתוחכמים ביותר, ופחות או יותר הם נראים אידיוטים כשהם מתמודדים עם הילדה המשוכנעת כל כך בכוחות הפנימיים שלה. ואתה חושב לעצמך סרט שמלא אתרי צילום מדהימים ביופיים, צבא שנע ממקום למקום, קרבות וכו'. ובא קארל תיאודור דרייר ועושה את ההפך הגמור ממה שמצופה ממנו. בוא נחשוב על עוד היבט אחד. המקור לסרט, מדוע הסרט הזה נעשה ועוד באותה שנה, 1928, זה רגע מכריע בהיסטוריה של, נקרא לזה של אירופה או של הדת הקתולית באירופה. היא הופכת לקדושה. היא הופכת לקדושה סן ז'אן דארק. המחזאי ברנרד שו כותב במקביל לקארל תיאודור דרייר מחזה שנקרא ז'אן הקדושה, סיינט ג'ון. כלומר, לתת לקדושה אחרי בעצם 600 שנה. 600 שנה לא נתנו לה. לא נתנו לה משום שזו מלחמה פנימית בין נוצרים לנוצרים. והצבא שלה הרג נוצרים, כמו שהצבא שמנגד הרג נוצרים. דמות שנויה במחלוקת. חוץ מזה, הכנסייה הקתולית הוציאה אותה להורג. או נגיד אחרת, הכנסייה הקתולית הייתה בין אלה שהוציאו אותם להורג. איך הכנסייה הקתולית תיתן לה קדושה ותודה בטעות כזאת? 600 שנה זה נמשך. ואחר כך, הנושא המרכזי זה שהיא שמעה קולות, קולות אלוהיים. הרעיון שהכנסייה הקתולית גמרה עם קולות אלוהים, פחות או יותר עם ישו, ואחרי זה, זה כבר לא קולות אלוהים, ופתאום בא מישהו ומציר הצהרה כזאת. אז הרעיון שהיא קיבלה קדושה, יתרה מזו, לרגל קבלת הקדושה, נחשפו כל הארכיונים בוותיקן על המשפט, המשפט שהוציא אותה להורג. ומה שקיבלנו זה מילים, 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 מילים. זאת אומרת, הדוחות הארכיונים. המילים קיימות כבר בקולנוע כשקארל תיאודור רייר יוצא לעשות את הסרט, כי הקולנוע האילם נגמר איכשהו ב-1927, שנה לפני. ברור שעושים עוד סרטים אילמים, אבל לבחור בעשיית סרט אילם כשאתה יודע שהשלב הבא הוא קולנוע מדבר,
שזה גם סרט שהוא כולו דיאלוג.
כולו דיאלוג, כולו דיאלוג. קטגוריה, סנגוריה, היא עצמה שמבטאת את המילים שלה, ודרייר מוכרח להשתמש במילים, כי הדיאלוגים הם תמצית של הסרט. והוא מחליט לעשות סרט אילם. אני אומר לעצמי, איזה תעוזה.
מתכונת לכישלון ודאי.
ודאי, כן. מה גם שאנחנו יודעים שהיה סכסוך ענקי עם המפיקים שלו, שמאוד לא אהבו את הרעיון שהוא מסתגר בתוך חדרים סגורים ובתוך קלוז-אפים, ושמלבד קלוז-אפים, ואני יודע, מעט יחסית לונג שוטים, הסרט כולו בתוך עולם מאוד דחוס ומאוד מצומצם. אז אתה מבין את ההעזה שלו. והסגנון המיוחד הזה,
זה מעניין, כי הסרט יכול להיות מוגדר כראשים אילמים מדברים. זה כמו הראשים המדברים, זה באמת במובן הזה, זה כל מה שאתה רואה, זה ראשים מדברים.
כמובן, תלוי את המצולמים, ועל מצולמים. איזה רקע, וזה לא רק, וזה מה שיופי בסרט, זה לא רק ראשים מדברים, זה גם חפצים מדברים. הם אילמים כמובן, חפץ לא מדבר, אבל הצורה שהם מוצגים בעיניה של ז'אן דארק, לדוגמה הסיקוונס אולי הכי ידוע בסרט של מכשירי העינויים, הדרך שהיא מגיבה על מכשירי העינויים, אני חושב יש מילה באנגלית אלוקוונטי, זאת אומרת החפץ הוא כל כך ממשי, הוא מעביר את הרעיון של היחס בין הדמות ובין המכשיר, מכשיר העינויים שהולך לפצוע אותה, שהולך לעשות לה נזק גופני, ופתאום אתה רואה איך אובייקטים יכולים לדבר בקולנוע. הסצנה של, תחשוב על הסצנה הזאת, איך אפשר שלא לזכור אותה, של חותכים לה את השיער לפני ש... ואתה מרגיש את החיתוך הזה עם כל נגיעה של מספריים בשיער. הוא יודע לבטא גם חפצים אילמים לא פחות מאשר רגשות אנושיים. ואני חושב שההחלטה הראשונה שלו הייתה לצלם את הסרט במדיום, או נגיד בסגנון שתואם הרבה יותר את תקופתה של ז'אן דארק, כדי להמחיש את התקופה מאשר בתקופתנו. אנחנו מדברים על המאה ה-14, אם אני אנטועה, המאה ה-15. כפי שאנחנו יודעים, המושג רנסנס מתחיל במאה ה-15. ולכן הוא מבטל ויזואלית את כל ההישגים של הרנסנס, ששולטים בעולם הצילום, כמו בעולם הציור, מאז נגיד המאה ה-15 או המאה ה-16, והוא חוזר לציור של ימי הביניים.
שזה אתגר כפול, כשאתה משתמש בהדשה שהיא תוצרת
הרנסנס,
כאילו התפתחות של זה.
והוא מנסה ליצור סרט שיראה כמו ציורי הקיר שצוירו בימי הביניים על קירות או על בדים ונתלו בכנסיות, או שהיו התפאורה של הצגות מול כיכר הכנסייה בימי הביניים, ומשתמש בלשון הזאת כדי להחזיר אותנו אל העולם של ז'אן דארק ואל המבע האומנותי של אותה תקופה. ולכן יוצא לו סרט שמצד אחד הוא נורא מסוגנן, נורא שונה מכל סרט אחר, ומצד שני יכול לגרום לתגובה הפוכה למה שהוא ציפה. זאת אומרת שהצופים יתעצבנו, ירגישו לא נוח עם הצילום הזה. מה שהוא עושה, הוא מציג קלוז-אפים לא בנוסח הקלאסי, זאת אומרת הוא חותך פנים, הוא חותך פנים נגיד מצח, הוא חותך פנים סנטר, הוא מעמיד אותם בזוויות צילום מוזרות, זאת אומרת לא פרונטליות, אלא בזוויות מצלמה מאוד מיוחדות, שמציגות את הפנים של האדם בצורה שונה ממה שאתה רגיל אליה. הוא בונה שוטים שאין בהם מימד של עומק, זאת אומרת שהוא לא בונה את המושג פרספקטיבה, והרעיון שהראשים נמצאים בחלל מופשט, הראשים המדברים שדיברת עליהם, נמצאים בחלל מופשט, זאת אומרת בלי רקע, בלי אני יודע, התחושה של תלת ממדיות, זה נראה שטוח כמו הציורים של ימי הביניים, ועוד זוויות הצילום המאוד מיוחדות, שבמידה רבה מאוד מזכירות את תחושותיה של ז'אן דארק. ז'אן דארק היא ילדה בת, כמו שאמרנו, 17 לכאורה, היא כמובן לא למדה בבית ספר, ולא, אין לה את היכולת קרוא וכתוב, או את היכולת הדיון המשפטי, או את הידע התיאולוגי שיש לשופטים שלה. היא מאמינה בדת, היא מאמינה בכך שהכנסייה הקתולית היא שליחו של אלוהים עלי אדמות, אין לה בעיה עם זה. ולכן יש לה יחס של כבוד לשופטים. וזווית הצילום שאנחנו רואים את השופטים מדגישה את מבטה של ילדה קטנה ומפוחדת מול השופטים הגדולים והענקיים, וזה יוצר סגנון באמת מהייחודיים ביותר שיש בקולנוע.
בוא נתחיל לפרק את זה עוד יותר. אני כשראיתי את הסרט, לא היה לי, פעם הראשונה לא היה לי את הרקע של מי זאת ז'אן דארק ומה היא עשתה, והרגשתי שזה סרט על קורבן, על מישהי חסרת אונים, שפשוט הגברים האלה, האכזרים, מתעללים בה.
זה... כן, במבט מודרני זה אחד מהדברים שמאפיינים את ז'אן דארק. זאת אומרת, היא פורצת את גבולות המגדר, כפי שהיו מקובלים באותה תקופה, אבל זה אין מכילה. אין מכילה.
אוקיי,
יש גם...
את אמרת משהו מאוד מעניין עכשיו גם בהקשר של ז'אן דארק, של פריצת גבולות המגדר, היא פרצה אותם גם אז.
בוודאי, בעיקר היא פרצה אותם אז, כן. בוא נאמר כך, התפיסה הנשית היא מאוד ברורה. אישה היא פרטנר לפוריות ולהמשך הקיום. ולכן היא בראש ובראשונה צריכה להיות אשת איש ולגדל את הילדים. זה בדיוק מה שז'אן דארק פורצת. עצם העובדה שעד היום אנחנו קוראים לה הבתולה מאורליה. בצרפתית, לפיס דאורליה. כן, הבתולה מאורליה. זה אומר שהיא מסרבת להיכנס למעגל הזה. זאת אומרת, עדיף לה הביצועים שלה, אם תרצה, בתחום הפוליטי ובתחום הצבאי. זאת אומרת, העובדה שהיא משתווה ביכולותיה, בעוצמתה, בכוחות הפנימיים שלה לגבר. היא לא רוצה להישאר במקום שהגבר יעד לה. והיא מצטיינת עד כדי כך שהיא הופכת את הגברים לסמרטוטים. היחס שלה למלך הלגיטימי הופך אותו במידה רבה מאוד לסמרטוט. זאת אומרת, כשתחשוב עליה כגיבורה פמיניסטית מודרנית, היא בעצם ממציאת הפמיניסט.
והחוצפה שלה זה שהיא באה ואומרת, אלוהים אמר לי, אלוהים שלח אותי, שזה אלוהים לפי הדת הנוצרית הוא דווקא אמר לאישה להישאר בבית.
בדיוק, זאת אומרת, יש כאן יציאה חריפה מאוד נגד הדוגמה של הכנסייה. והדוגמה של הכנסייה לוקחת את כוחה מצו אלוהי, מהתגלות אלוהית, מישו, כן. היא הביטוי של ישו על האדמות. ובאה אישה אנלפבטית, חסרת השכלה, בת 17, וטוענת שהכוחות האלוהים לא ניתנים לחלוקה. גם לי יש כוחות אלוהים שלי. הרי המשפט נסב על השאלה אם היו אלה כוחות אלוהים, כי ברגע שבן תמותה יכול לשמוע קולות אלוהים, נטלה הסמכות מן הכנסייה. זאת אומרת, אלוהים בוחר לדבר דרכה ולא דרך הכנסייה. ולכן תבין איזו כפירה קיצונית יש בטענותיה. ולכן המשפט נסוב בעיקר על השאלה אם הכוחות שדיברו אליה היו כוחות אלוהים. והכנסייה טוענת שאלה היו כל... שהשטן התחפש והיא לא הבינה את ההבדל בין אלוהים והשטן.
או שהיא הבינה והציגה את זה לא נכון.
והציגה את זה לא נכון. בכל מקרה זה השטן.
בוא נדבר, הזכרת קודם את בריסון שעשה משהו די דומה, וז'אק ריבט, שאם יש לכם יומיים פנויים אתם יכולים לראות את הסרט שלו. זה, וגם כתבו על זה בין היתר ענת זנגר בחור לקולנוע באוניברסיטה. הסיפור הכי מובד את אותה קולנוע, תמיד על ידי גברים.
כן, רציתי לשאול.
ותמיד כולל, אמר עוד שמות, יש גם ויקטור פלמינג ואוטו פרמינגר הגדול עשו את הווריאציות שלהם, כולל סרט שצא במקביל לז'אן דארק של דרייר. אבל בכל תמיד מעניין לראות איך מה לוקחים מהסיפור, חלק מהם מנסים להוכיח שהיא לא הייתה בתולה, חלק מהם הולכים על הקרבות ועל איך אישה יכולה להנהיג צבא. דרייר הולך למקום הרוחני, לא רק בסרט הזה, גם שהוא מביאים סרט על הרפדים, הולך למקום הרוחני. הוא עושה את ההשוואה בין ז'אן דארק לישו לא בקטע של השמיעת קולות והנהגה, אלא בקטע כפי הכותרת של הסרט, הפסיון, בסבל, בלהיות לא מובן די בני דורך, ולעבור את העינוי הפיזי והרוחני הגדול ביותר האפשרי.
כמובן שאופר שם את האצבע על המקום הנכון ביותר, האיסורים הרוחניים, הפנימיים. ישו נשבר, נשבר. אלי, אלי, למה עזבתני? זאת אומרת, ברגע שהרעיון שאתה חי בתוך האלוהים, בסוג מסוים של חוויה מיסטית, אלוהים מדבר אליך, אתה שומע קולות, כולנו החילוניים של המאה ה-21 יודעים שהקולות שאתה שומע הם מה שנקרא חוויה פרטית מיסטית. ופתאום אלוהים עזב אותך. אותו אלוהים שהאמנת שהוא בתוכך, הוא דיבר אליך, הוא בתוכך. המשמעות הרוחנית, אני הרי לא רואה מצב שבו הוא מצלצל, מרים טלפון ומדבר עם ישו, כן? זאת חוויה פנימית, רוחנית. ופתאום אתה לבד, בלי אבא. בנצרות זה אלוהים הבן, בלי אלוהים האב, כן? אתה בלי אבא, ולכן אתה עובר את התחושה הזאת של אלי, אלי, למה עזבתני? והתחושה הזאת נקראת, שוב אני חוזר לאופר, פסיון. פסיון, מסע איסורים פנימי, מסע איסורים רוחני. התחושה הזאת של אלוהים, למה עזבת אותי? הבת שמספידה את אביה בבית הקברות ואומרת, אבא, אבא, למה עזבת אותי לבד להתמודד עם הקשיים? כולנו יודעים מה זה אובדן של אב, כן? וז'אן דארק זה בדיוק אותו דבר. המשפט שהיא עוברת זה סוג של מסע איסורים, זה ויה דולורוזה. זה ויה דולורוזה שבה העינויים לא מבטאים דקירות, חיצים, מסמרים, אלא הם מבטאים את היכולת, או אי היכולת של ז'אן דארק לדבוק באמת הפנימית שלה. ישו דובק באמת הפנימית שלו עד הסוף ועד מותו. וההקבלה היא ברורה לחלוטין.
אני לא מומחה מדי בתיאולוגיה, אבל המילה פסיון היא לא רק איסורים, היא גם תשוקה. וכשאתה אומר את לדבוק באמונה שלך, זה גם התשוקה הזאת, שגם במובן הפרוידיאני התשוקה והסבל.
בדיוק, פבלו, אנחנו לא עוסקים כאן בתיאור התשוקה הדתית, כן? אבל היא חלק מכל אמונה דתית. תשוקה.
לא, אני גומר את זה גם כי השפה שדרייר מאמץ היא תשוקתית.
נכון, ולכן אני אשתדל לא להכניס כאן את פרויד, ולא להכניס את הוויכוחים, איך אני אגיד אותם, של מאות שנים, בתוך חוגי הכנסייה, שעושים את ההבחנה בין האהבה הדתית לבין האהבה הגופנית, והניסיון להכניס אלמנטים מתחום האהבה הגופנית אל תחום האהבה הנפשית. כיוון שרוב מאזיננו יש להניח הם בני הדת היהודית, כי התוכנית היא בעברית, אז נזכיר שגם בתרבות שלנו יש טקסט כזה שנקרא שיר השירים, שבו סיפור של אהבה גופנית של גבר לאישה מתורגם על ידי החוגים הדתיים לאותה אהבה יוקדת, תשוקה יוקדת של האדם למה שנקרא אלוהים או למה שנקרא כנסת ישראל או לאותו ביטוי סימבולי של אהבה דתית. והקשר בין אהבה דתית לאהבה גופנית מחזיר אותי לנושא שדיברנו עליו קודם. זאת אומרת, אתה אמרת כנראה פבלו, אני לא מצליח לזכור, אם זה לא אופר, שחלק מהסרטים הגרועים, הגרועים, הגרועים ממש, ויש כל כך הרבה כאלה על ז'אן דארק, הזכרת את אוטו פרמינג'ר, זה כמעט תועבה, אופר, והזכרת את פלמינג, למרות נוכחותה של אינגריד ברגמן, זה להגיד תועבה, אבל זה לא סרט מהגדולים שנעשו בהוליווד. הרעיון שהם רצו לספר את סיפורה של ז'אן דארק, גם במונחים, אם תרצה, שבין גבר לאישה, מונחים שאנחנו קוראים להם רומנטיים, מורה שקשה לנו להפריד בין אהבה כזאת יוקדת למוקד של תשוקה דתית, לבין אהבה שאנחנו חושבים רומנטית בין גבר לאישה.
כן, אני התכוונתי אבל לקשר האמביוולנטי הזה, או הפרדוקסלי, שבעצם, זאת אומרת, הפסיון זה מסע איסורים, אבל מסע איסורים קורה בגלל איזושהי תשוקה לדבוק באמונה שלך בצורה מאוד עזה.
אין צל של ספק. אני חושב שגם לדרייר עצמו יש איזה רצון ליצור קשר בין אהבה חושנית, תשוקתית, רומנטית אם תרצה, לבין הרעיון של דבקות, שוב אני אשתמש במילה שלך, תשוקתית, מלאה תשוקה, באיזה כוח עליון שמכתיב את ההתנהגות, וזה הדמות המופלאה שמגלם בסרט אנטונה ארטו,
אנטונין ארטו,
אחד מגדולי התיאטרון המודרני, שבשיחות בינו ובינה יש כל כך הרבה מתח מיני, זה חלק מהעניין.
איך גם יכול להיות לא מתח מיני שיש לנו כל כך גודש של קלוז-אפים? קלוז-אפ זה אחד מהכלים היחידים שהוא רק קולנועי. בטח אין קלוז-אפ בתיאטרון, ובציור וצילום, שיש צילום מקרוב, אז הוא מבודד, והוא לא עומד מול הלונג שוט, או מול המידיום שוט, שבו יכולים אותו בצד. וככה נעשה הקלוז-אפ בכל סרט שנעשה אי פעם, כדבר שמדגיש משהו מול המכלול. כל סרט חוץ מהפסיון של ז'אן דארק, שאם נגיד בסרט יש עד 10% קלוזה במקרים הקיצוניים, הפסיון של ז'אן דארק זה יותר מ-90% קלוזה. זה גורם לך להסתכל אחרת לגבי כל החוויה התפיסתית של הקולנוע ושל החוויה. זה גם מאוד מקרב אותך לדמויות ושחקנים, ואתה או מאוים יחד עם טעם עם כל הגברים, או סובל את עם הפנים של ז'אן דארק, פלקונטי, שב, איך בזן קרא לזה, מחקר הכי שלם על הפנים האנושיות, שאי פעם נעשה.
כן, זה, אני מציין שני דברים, אחד כבר ציינתי, השני עדיין לא. ההיבט הראשון זה שהוא מעמיד את הקלוז-אפים בהקשר לא דומה לקולנוע קלאסי. זוויות הצילום, מיקום המצלמה, התאורה, הם שונים. הזווית הצילום שאתה רואה את זה כאילו בבת מלמטה כלפי מעלה, הופכת את הקלוז-אפים שלו לא רק לקיצוניים מבחינת כמותם, אלא גם לקיצוניים מבחינת הדרך שבה הם מצולמים. הם מצולמים אחרת. מושג המפתח זה, אני לוקח אותו מברכט, הזרה, או מהפורמליסטים הסובייטיים. כלומר, כשאתה רואה פנים בהקשרים שבדרך כלל אתה לא רואה אותם, הם מצולמים אחרת, אתה חוקר אותם גם אחרת. והנושא שני שעוד לא אלינו, זה הדרך שבה הוא התנהג לשחקנים שלו, במובן הזה שהוא מנע מהם לשים איפור. והרעיון של פנים חשופות וחשופות לפרקי זמן כאלה גדולים, שאין לך ברירה אלא להסתכל בפנים. הרי אנחנו יודעים שהוא עוד, ניסה
עוד
להביא.
יש מסורת בקולנוע אילם לשים איפור עוד, לא עוד, כמו שהיום.
נכון,
יש,
הרבה יותר.
אפילו עוד יותר.
ותחשוב שהוא, טוב, אנחנו גם נגיע לסיפור הזה, אבל שהוא ניסה להביא את השחקנית שגילמה את ז'אן דארק, לאותו מצב רגשי ונפשי ורוחני. ומיוסר שהיו לז'אן דארק באמת בהיסטוריה, ולכן הוא לא איפר אותה, הוא לא טייח אותה. אם הוא השאיר אותה לשעות ארוכות ללא שינה, אם הוא התייחס אליה בחריפות שדומה לחריפות של השופטים במשפט, והשאיר אותה מיוסרת, זה היה חלק מהטכניקות שלו, כפי שאנחנו יודעים, הובילו להתמוטטותה הנפשית של השחקנית, שגילמה את תפקיד ז'אן דארק, פלקונטי. זאת אומרת, כמעט אפשר להגיד שמאז לא שמענו עליה. זאת אומרת, רוב הזמן היא בילתה במוסדות לריפוי נפשי, ולא עסקה במקצועות שלה, שזה משחק בתיאטרון ומשחק בקולנוע.
הייתה את התקופה בארגנטינה אפילו.
כן, רואים את הפילמוגרף שלה באינטרנט, פתאום בסוף שנות ה-40, אפילו, היא מנסה לחזור. קצת.
ואם זאת, אם אתה שואל אותי, פבלו, תבחר הופעת משחק אחת בתולדות הקולנוע שהיא הכי טוב, הכי לא יודע, כן, טובה נקרא לזה, אני שונא את ה... אני בוחר בזה, אני לא מוכסוגל
לפרוש. יחד עם זאת, אתה מודע למשפט שאני אוסיף למה שאתה אומר, באיזה מחיר זה הושג.
כן.
ואז השאלה אם המחיר הוא לגיטימי או לא. ואני תמיד מעלה את השאלה הזאת כשאני מלמד את ז'אן דארק. זאת אומרת, רעיון שהוא רוצה להוציא ממנה את המשחק הטוב ביותר שאתה חווית. ואני כמובן לא אתנגד להיות במחנה שלך ולומר שזה אחת החוויות שבין צופה לבין שחקן הכי מורכבות שאני עברתי. אבל יחד עם זאת צריך להבין מה המחיר של.
ומובן מסוים הסרט עצמו עוסק בזה. אני, סליחה שאני חוזר כל הזמן לשם, אבל מה, האם שווה את המחיר?
ודאי.
האם שווה לעבור את כל העינויים ומוות בייסורים וזה? ו-600 שנה נגיד לא מכירים לך. בשביל מה? בשביל אמונה שאתה יכול...
אז תראה, שוב, כיוון שחלק גדול מהצופים שלנו הם יהודים בדת שלהם, אז צריך לזכור שגם בדת שלנו יש את המושג קידוש השם. כלומר, יש לנו אידאל כלשהו. בקלות, תטפטף על השפתיים קצת שומן חזיר, ובקלות לא יוציא אותך להורג, בקלות לא יענו אותך יותר, בקלות תמשיך לחיות את החיים הטובים. אבל האידאל שלך ששומן חזיר לא ייגע בשפתיים שלך מביא אותך לתחושה הזאת של קידוש השם. אנחנו חוגגים את קידוש השם, אני חושב, כל שנה ביום כיפור עם תפילות מיוחדות. זאת אומרת, הרעיון הוא באמת אותו רעיון, האם יש אידאל נפשי, רוחני, ששווה את החיים שלך? ששווה...
זה לא רק דעת. זה אחרת... לגבי החיים, זאת
אומרת. להזכיר את המתאבדים האשיים וכו'.
או מתאבדים, אני אקח את זה להנהגת הישוב במצדה יותר. כי הם לא רק על קדוש השם, הם גם הרגו את הישוב הסמוך שהסכים ללכת לדרכי הרומים, והכריחו את כל המאמינים שלהם, לא רק את עצמם, את כולם להתאבד. ומה שדרייר עושה הוא באמת הדימוי של במאי בתור אלוהים בקיצוניות. אפשר גם לחזור את זה לאיצ'קוק. הוא לא מקריב את עצמו על קדוש שלו. הוא מקריב בחורה צעירה מאוד למען היצירה האמיתית שלו. זה לא אומן שסובל בעצמו, זה אומן שגורם סבל לכאורה למישהו אחרת, וזה דבר בעייתי הרבה יותר.
ולכן הצעתי את השיקול הזה, בנוסף לשיקול האומנותי נטו. שפבלו ואני מסכימים עליה, שזה אחת מהופעות המשחק, או הופעת המשחק הגדולה ביותר שלנו
אי פעם. אני מצטרף לנגיד אחת. אגב, פבלו לא יגיד, כי אני אדבר עכשיו על סרט שלא ראיתי, אבל הצנה בעלובי החיים, ששמעתי שהכי מדוברת, זה
השירה של אנחת הווי,
שהיא כולה בקלוזה, ואני ראיתי סטילס את השיער שלה,
כן, כן.
וזה הזכיר לי את...
כן,
יש...
זה, אתה יודע, זה דימויים צרפתיים גם שהולכים ומתפתחים, אבל...
הרי המחזה, מן הסתם, במקור הוא ספר מחזה, במחזה אין קלוזאפ, והבמאי בחר לצלם אותה בקלוזאפ דווקא בצנה הזאת.
כן.
לא יודע אם יש השפעה, אבל אולי זה גם דרך להשיג תוצגות משחק מוערכות.
נשמע,
כי עכשיו...
אני לא רוצה להרחיב יותר מדי על זה, כי זה לא סרט להרחיב עליו יותר מדי. לא, קיץ' יפה, וזה בדיוק העניין. זאת אומרת, זה רגע שירה של משחק מצוין, ובאמת אני לא יודע מה היא עשתה כדי לתת, אבל היא עדיין שרה, היא סובלת ושרה ובוכה ושרה, אבל זה עדיין בתחום הקיץ', ואם דרייר עושה משהו זה באמת לצאת מתחום הקיץ', זאת אומרת, והקלוז-אפ שלה הוא קלוז-אפ, הוא קלוז-אפ הוליוודי, זה שהוא יש בו איכות משחק וזה, הקלוז-אפ זה עדיין לא מפסיק להיות קלוז-אפ הוליוודי, הקלוז-אפים של דרייר הם שונים. אני רציתי להוסיף את המילה, יש את המילה במגדר, בין טשטוש בין גבר ואישה, או טשטוש בין גבר, שנקרא קוויר, קוויר שזה גם מוזר. ויש משהו בשפה של דרייר שהיא קווירית, אתה מסתכל והיא קצת מזווית עקומה. אני לא מצליח
להבחור. זווית נמוכה מאוד ואלכסונית, אבל לא לגמרי, אתה יכול להגיד.
אני מחזיר אתכם לביטוי שהשתמשתי בו, הזרה. ואני מאוד אוהב את מה שאמרת, כי הוא מאפשר לי להביט על עוד היבט של הזרה. אחד ההזרות החמורות ביותר שיש בסרט, זה שהיא לא מדברת. שאין קול שמבטא את מצוקתה. בדרך כלל מה התגובה הראשונה שלנו למצוקה? סוג מסוים של אנחה, ענקה, בכי, כלומר קולי. אתה שומע את ה... והוא מוותר על כל המימד הצלילי הזה. ברגע שהיא מדברת ואז מופיעה כותרת מילולית שאתה קורא אותה, הוא יוצר עוד מימד של הזרה. הלו אמרתי תכף בהתחלה שהסרט נעשה בתקופה שבה כל הסרטים כבר דיברו, והרעיון ש... הוא עושה סרט על סמך הטקסט של המשפט שנערך לז'אן דארק, טקסט שפורסם בדיוק באותה תקופה, שהפך להיות לסנסציה חברתית, היסטורית, דתית, פוליטית, משום שלפרסם אחרי 600 שנה את הטקסטים, בדיוק מה אמרו השופטים, כן? זה סנסציה אדירה. והוא לא נותן לטקסטים האלה לבוא לידי ביטוי בקולם של השחקנים. זה החלטה שלו. זה יוצר תחושה עוד יותר קיצונית של הזרה. ולכן המושג הזרה, מי המציא אותו ולמה המציאו אותו? הזרה פירושו לראות דבר באופן שאתה אף פעם לא רואה אותו. מוזר, אחר. כשאתה רואה דבר בצורה מוזרה אחרת, אגב, המילה קוויר מתקשרת עם זה, כלומר, הדמות נקרא לה האנדרוגנית, שבסופו של דבר מגלמת פלקונטי בסרט ג'אן דארק, כלומר, השיער, כל המערכת יוצרת אותה לדמות שמטשטשת, כמו שאמרת, את ההבדלים בין זכר ונקבה. זה עוד אלמנט של הזרה, כן? זה עוד ביטוי לכוח העצום של קארל תיאודור דרייר, לתת לנו לחוות משהו שאנחנו לא מסוגלים לדמיין בעצמנו, באופן הכי הכי מקורי שאפשר לעלות על הדעת.
בנוסף ההזרה הזאת, אני הבנתי שהדרך שהוא ביקש או רצה שנראה את הסרט, זה גם בלי פסקול, זאת אומרת, יש עוד רמה של הזרה של דיבור, הוא ביקש שלא ישימו לזה מוזיקה. ואנחנו עשינו הקרנה פעם בחוג במסגרת בקיאות בסרטים, כשעשיתי את זה עם אהרון קשלס, עשינו ביחד, ועשינו הקרנה של ג'אן דארק, מיוט לחלוטין, בלי סאונד, ועבורי זאת הייתה חוויה, אחת החוויות הכי עוצמתיות של לראות את הסרט.
ככה שאל תלמידים מה הם חושבים?
זה היה שכבה מאוד טובה באותה שנה, וכמה סבלו, אבל אני חושב שבסופו של דבר קיבלנו תגובות מאוד טובות מהתלמידים הנכונים.
אני שמח. אני הייתי גם כנסת את זה אחרי זה לבד, ואני גם מאוד התרשמתי מלראות את זה בלי סאונד. ואחרי זה שאמרתי לאנשים לראות, לקרוא את הדיווידיה, אמרתי להם, תחבו את הסאונד, את המוזיקה שהוסיפו.
המוזיקה שהוסיפו גם מעצבן.
וזה לא...
עדיף לראות בלי סאונד.
עכשיו, תראה איך... דיברת על השוט של אן האת'אווי בקלוז-אפ, שהוא, לא יודע, הוא מאוד ארוך, והוא לא מקוטע, והיא שרה והיא אומרת את הדברים. פה יש לך, כמו שאמרת, גם את ההזרה של הכתוביות. אתה רואה את הקלוז-אפ שלה וזה כאילו קוטע את המשחק. זה גם אתה לא, כאילו אמור להרחיק אותך. יש גם עוד דברים שעובדים כנגד פלקונטי שהמשחק שלה לא יעבוד.
אתה חושב על הסצנה שמסיימת את הסרט, על הסצנה של הוצאתה להורג. של העלאתה לכבשן. ואתה מדמיין איך אדון קארל תיאודור דרייר יכול לעשות סצנה כזאת, כן? אתה צריך ככה, מאות אנשים שבאים לראות את ההוצאה להורג, אתה צריך לראות את כל השופטים שלה, שהם חיילים, מפקדי צבא, כמרים, בריטים, כן? שבאים לוודא שאכן האויב הזה לא יהיה קיים יותר. כשאתה חושב על הדרמה, כן, שקשורה בכך שאדם נשרף מול עיניך, ואתה רואה מה קארל תיאודור דרייר עשה מזה, אתה אומר לעצמך שהוא לא פחות אבסולוטי מאשר האמונה האבסולוטית של ז'אן דארק בקולות האלוהים שהיא שומעת. בשביל להשיג את אותו אפקט שחשוב לו, הוא מוותר על כל כך הרבה דברים שהוא יודע שימחו לו כפיים עליהם, אבל לא! הוא ילך עד הסוף עם הקונספט המינימליסטי הזה של ניסיון לתאר את, אולי את החוויה הקיצונית ביותר בחייו של אדם, כן? סצנה כזאת של הוצאה להורג בצורה שהוא מציג אותה. כלומר, בעיקר דרך הניסיון להמחיש לנו מה זה איסורים פנימיים. הלא, באותו הרגע שהכנסייה שופטת אותה, אני מניח, זאת אומרת, בוא נשתמש בכל זאת, לא בפרוידיזם, אבל בפסיכולוגיה ראשונית, מתערער את האמונה שלה. איך יכול להיות שנציגו של אלוהים עלי אדמות, כן, עושה לי מה שהוא עושה לי? כלומר, אם היא הייתה פורצת אז בזעקה, אלי, אלי, למה עזבתני? הייתי מאוד מבין אותה, כן.
אבל... היא כמעט, היא לרגע...
היא לרגע בדיוק מערערת.
ואז היא אומרת, לא.
וכשאתה חושב ש... כמו שציינתם קודם, שהאנלוגיה בין ז'אן דארק ובין הבמאי שביים את הסרט היא כל כך חזקה, גם הוא מאמין באמת שלו והוא ילך איתה עד הסוף.
מה משאיר אותנו, ז'אן דארק? מה, זאת אומרת, הלקח, זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רואים בן אדם שדבק באידיאלים שלו ואומר איזה, אנחנו יכולים להגיד איזה יופי. מצד שאנחנו יכולים לראות את הקורבנות של העולם, שהעולם עושה מאישה או מהשונה או מהמיוחד, כן, לא מקבלים, והוא שמעדיף לא, לא להיכנס לתוך הנורמה, לא להתאים את עצמו, הוא צריך לעבור איזה מסכת עינויים. יש לנו באמת איזה סרט שהוא... מצד אחד אתה יכול להגיד, הנה, היא קורבנית, מצד שני אתה יכול להגיד, לא, כמה שהיא חזקה כי היא עמדה על שלה.
אני חושב שזה אחד הקונפליקטים הכי מרכזיים שקיימים באומנות, בכל סוגי האומנות, ולכן ברור לי שיש הרבה סרטים פחות טובים מן הסרט הזה שאומרים את אותו הדבר. אבל בעיניי הסרט הזה הוא מופת לכך שאומנות פירושה אמון מוחלט של האומן במבע שלו, בדרך שבה הוא מייצר את היצירה שהוא רוצה להביא אותה לקהל. זאת אומרת, כמו הדרך שוואן גוך משתמש בצבעים, כמו הדרך שמונק מצייר את הציור האקספרסיוניסטי הראשון בעולם, זאת אומרת, ללכת עד הסוף עם האמת האומנותית שלך, ואני חושב שקשה למצוא סרטים יותר קיצוניים מאשר הסרטים, מאשר הסרט הפסיון של ז'אן דארק, בין היתר, משום שקארל תיאודור דרייר מודע לחלוטין מה הוא מפסיד. זאת אומרת, הוויתור שהוא עושה יגרום לאיזשהו נתק בינו ובין הצופים, ובכל זאת הוא הולך את זה עד הסוף. ואצל קארל תיאודור דרייר אתה יודע שהוא גם ממשיך בזה בשנות ה-30 וה-40. עם אותה תפיסה, 50, עם אותה תפיסה, ולכן בעיניי הוא אחד היוצרים הכי הכי אמיתיים, הכי הכי כנים, הכי הכי מחוברים לעצמם, ולכן את הלקח הזה אני הייתי מעביר כלקח החשוב ביותר של הסרט.
יש שני דברים שנשארו לי, אני מפנים שאני הייתי שמח שם לדבר. אחד, ההשוואה שעשה אופר בין הפנאטיות של ז'אן דארק לבין הפנאטיות של דרייר, ועלתה פה המילה פנאטיזם, זה קצת הפחיד אותי לרגע, קצת אמרתי, רגע, יש פה בכל זאת דמות פנאטית, כמו שאתה אמרת, שהידית, שהולכת עד הסוף עם האמונה שלה, מוכנה למות בשביל האמונה שלה, והשני שמוכן להרוג בשביל האמונה שלו, וזה קצת הטריד אותי בזמנים של היום, כי פה זה מוצג כמשהו טהור ויפה ונפלא, ואנחנו היום רואים את זה בעיניים.
אז בוא ננסה לדבר על זה לרגע ואומר כך, האם אתה מאמין שלאומנות יש גבולות? האם אתה מאמין שכמו יאיר לפיד, גם האומנות צריכה להתפשר? זאת השאלה הבסיסית. אני חושב שאנחנו מעריכים בתולדות האומנות, אגב, גם בתולדות המדע, הזכרת את גלילאו, בוא נזכיר את גלילאו, כן? בוא נזכיר את קופרניקוס, בוא נזכיר. כלומר, הרעיון שאם אתה מאמין במשהו, מהות האנושיות היא ללכת עם המשהו הזה עד הסוף. ואנחנו בדרך כלל אומרים, חושבים, לפחות אני חושב כך, שהאומנות היא מערכת שלא מתפשרת. הדימוי הקיצוני ביותר, מכר לי משך כל הקריירה שלי שתי תמונות, ובכל זאת אני לא מתפשר, אני הולך בדרכי שלי ואן גוך עד הסוף. והמושג עד הסוף צריך להבהיר אותו, מה זה עד הסוף? כן. עד הסוף יכול להיות בשיקול שאומר, שמהות היצירה היא האבסולוטיות שלה, ואם אני צריך להשאיר קורבנות בדרך, אני אשאיר. כשהייתי בתנועת נוער, מוסד ישראלי מאוד מאוד, כולנו שאלנו את עצמנו אם זה נכון, כדי להציל את האוצרות הנפלאים שנמצאים במוזיאון הרמיטאז' במה שנקרא אז לנינגרד, זה נכון ש-400-500 איש יקריבו את חייהם, בלנינגרד, כדי להעביר את יצירות האומנות לדור הבא, שישארו לדור הבא. ואני חושב שבתנועת הנוער וגם בחיים שלנו, אנחנו בטוחים שזה נכון. היינו, ליצירת אומנות יש ערך, עוד פעם נשתמש במילה נורא חזקה, אבסולוטי.
אבל אתה יכול לתרגם את זה גם לפוליטיקה? אתה חושב שאם יש לך אמונה פוליטית, אתה צריך...
אני לא צריך לתרגם את זה. תורגם כל כך הרבה פעמים בתולדות האנושות, כן.
אבל אני חושב, ג'אן דארק, בקשר שפבלו אמר, אני מאוד מעריס את הסרט ואת מה שהוא דרייר מעביר בדימוי שלה, אבל בתור דמות היסטורית, נוציא רגע, מה היא עשתה למען האל מעורבות במלחמה? ובמלחמה...
נהרגים אנשים.
נהרגים שלנו, וגם מלחמה די מטופשת, המלחמת 100 השנים, התחילה בגלל שהמלכה של צרפת עברה להיות המלכה של אנגליה, ונמשכה על כלום, ועל כלום נהרגו שם הרבה דורות אחרי. ובתוך הסיפור של המלחמה, תומתנת הזאת, יש לנו את הגיבורה הקדושה הזאת. שהרי לא פתעת המלחמה הזאת אפילו, זה לא שיובל הסיום של המלחמה. הייתה אפיזודו של בתוך...
תראה, זאת שאתה מתחיל לפתוח עולמות שלא נצא מהם לעולם. גם המושג שהיד יש לו ערך דומה מאוד למילה קדוש. והאנשים שמקנים קדושה לאדם שמתאבד ורוצח כך וכך עשרות בני אדם, הם אנשים שמאמינים באבסולוטיות של האמונה שלהם. ואנחנו באמת נשאל את עצמנו מה הופך את המין האנושי לאנושי, עם הטוב ועם הרע. ואחד הדברים זה אותה אבסולוטיות, אותה אבסולוטיות של היטלר לתאר את גרמניה מן העם היהודי, ואותה אבסולוטיות של קופרניקוס שמוכן למות ולא לשנות את אמונתו המדעית. אין לזה סוף, אנחנו כאנשי קולנוע לא נצא מן הוויכוח הזה, יש טובים מאיתנו לנהל אותו.
היה בז'אן דארק יש מפגש בשני כוחות האבסולוטיים. הכוח של ז'אן דארק והכוח של הכנסייה שרוצים גם להכריע אותה.
ומה שדרייר, אצל דרייר המלחמה היא בחוץ לסרט. הוא לא, אני חושב שגם ברסון לא מתייחס לזה יותר מדי, אבל אצל דרייר אין מלחמה, אז נותן, אולי יותר קל להתחבר רק לאלמנט רוחני של הסרט הזה. זה מתקשר לסרט שנותר לנו, האמתי,
כל הדין הזה. כי אמרתי שיש שני דברים.
כן, דבר שני.
הדבר השני הוא העניין שמצאו, העותק הזה של ז'אן דארק היה עבוד שנים, ומצאו אותו בסופו של דבר, מה זה היה, בשנות ה-80, נכון?
לא, 60.
מצאו אותו בבית משוגעים בנורווגיה, עותק, שזה העותק, נראה לי, שאנחנו מכירים היום. זה שזה היה בבית משוגעים, זה הפוליטיקלי קורקט להגיד בית משוגעים?
עדיין כן.
בית מרפא לחולי נפש.
כן, בית חולים לחולי נפש, ושזה הסרט שהיו מראים להם, אתה חושב שאם זה נמצא עותק שם, כי היה להם מחוג קולנוע או משהו כזה, היו מראים להם, או לרופאים, אני לא יודע, אבל יש משהו. באופן שמוצגת ז'אן דארק, שגם מזכיר סוג של, כן, מחלת נפש, סוג של איזשהו, כן, חוסר, שגם נורא מרתק אותי וגם יכול להיות.
תשמע, נחזור להיסטוריה, הסרט הזה קשור עם כל כך הרבה מחלות נפש, כן. פלקונטי שהתאשפזה על התמוטטות כל כך טוטלית. אני אפילו מרשה לעצמי להגיד שהבסיס לסרט פרסונה, של אינגמר ברגמן יכול להיות פלקונטי, השחקנית מתוך הסרט הזה.
יש סרט הונגרי של יאנוש סאס, איך קוראים לו? שזה גם בהשראת ז'אן דארק, ושהיא חולת בחורה במוסד לחולי נפש, והרופא שמנצל אותה, ומכשירי עינויים.
אני ראיתי וריאציה של דבר כזה בסרט רוסי, שאני לא בטוח שנקרא ז'אן דארק, שביים אותו גלב פנפילוב. עם אחת השחקניות הכי גדולות של רוסיה, וגם הוא נוגע בנושא הזה. ואם אתה שואל מה עושה עותק של ז'אן דארק בבית חולים לחולי נפש בנורווגיה, יש לי השערה. כשאתה מסתכל על ציורים של חולי נפש וחולי נפש מציירים, אתה רואה שהם מתרגמים את האני מאמין הפנימי שלהם אל תוך היצירה. ייתכן שאחד הפסיכולוגים הכי ליברליים ומתקדמים שעבדו באותו בית חולים רצה להראות לכם דוגמה מהצד השפוי של החיים על במאי שנותן ביטוי לתפיסות הקולנועיות הייחודיות שלו כמין, אתה יודע, כמין עיצה, לכו עד הסוף עם האמת הפנימית שלכם ואל תדאגו מזה שמישהו יגיד בטח זה הזיות של משוגע.
זה סרט...
נכון שדוקטור קליגרי מתאים יותר, אבל גם...
לא, אבל זה מרגש נורא לחשוב על ז'אן דארק בצורה כזאת.
במובן לי לגמרי.
אם ז'אן דארק היה פועלת בימינו, מישהו שומע קולות מאלוהים שומע מה לעשות, זה היה הולך למוסד הזה.
לא יודע.
לא הייתה מלחמה, מה הייתה מלחמה בלי קשר, אבל זה מה שהיה קורה איתה, כלומר זה...
אבל אני יכול לדמיין איך אני... רואה את המשפט הזה של ז'אן דארק, כאילו מתרחש בבית חולים לחולי נפש, זה פתאום עשה לי מן חיבור, אני זוכר שראיתי את הסרט, ודמיינתי שזה בעצם משפט שעושים למי שהיא... מאשימים אותה בלהיות חולת נפש, אולי לא, אולי כן, זאת אומרת, היא הולכת עם האמת
שלה. לחשוב במונחים של הימים ההם. המושג משוגע הוא בן השטן. זאת אומרת, אם הקולות ששמעת הם קולות של השטן, הם באו מתוך התת מודע שלה. מה זה שטן? זה בא מתוך התת מודע שלך. כל המחשפות הם בנותיו של השטן. לכן הדיון פשוט הוחלף. מה שהיה אז שטן ותיאולוגי, נקרא היום פסיכולוגי, ומטופל על ידי רופאים שעוסקים בבריאות הנפש. אבל זה אותו הדבר בדיוק.
קיצור, סרט גם כל כך, אני כל כך שמח שבחרת בו, מבחינתי גם אחד היצירות המרשימות והאמת מרגשות שראיתי.
יחד עם זאת, לא נכחד שקשה לראות אותו, ומי שירצה בעקבות הדיון הזה לראות את הסרט, שיצטייד בתחושה שהוא הולך לגלות דברים שלא דומים למה שהוא חושב ומכיר על כל מה.
ולבוא עירניים, ולנסות להתחבר לסרט, ואם אחרי כמה דקות זה לא עובד, אפשר לעצור, נסות עוד פעם בפעם אחרת. זה עניין, ואי אפשר לדעת.
עניין שמתחבר בצורה נכונה לווייב, ואז אתה איתו לגמרי, זה נכון. עכשיו, אנחנו רואים את המינימליזם של דרייר, ולעומת זאת יש לך את ה... איך לקרוא לו, האנטי-מינימליזם, שבאמת איזושהי וירטואוזיות מטורפת של נפוליאון של הבלגן, שזה הסרט האחרון שאנחנו...
שנוצר באותה מדינה, אם כי לא דיברנו שדרייר הוא זר במדינה הזאת, על ידי, באותה תקופה פחות או יותר.
נפוליאון קודם.
נפוליאון קודם, אבל...
וגם נפוליאון, דרך אגב, שני הסרטים מתחברים למחלות נפש.
אחרי. ומלחמה.
ומלחמה, וייעוד לאומי, וניסיון להעלות את המורל הצרפתי. טוב, על כל זה בשביל בפודקאסט הבא.